אז בשביל מה שרושמים אחרי זה, אז לשיחה קוראים להישאר במגע. ראיתם איזה מסודרת? נגיד שאני... רגע של וידוי. אני לא כל כך אוהבת לתת שיחות דרמה. זה לא הפורטה שלי. תשאלו אותי שאלה, אני אענה. אבל למה לבקש ממני? ותמיד כשאני ניגשת להכין שיחה, יש את המתח הזה בין דברים שבאמת חשוב להצביע עליהם, ואני חושבת שהם בעלי ערך להצביע עליהם. אנחנו לא נשמע עליהם במרחבים אחרים שהם לא הדרמה. והדברים האלה הם לא תמיד מובנים כפשוטם, כי מתרגלים כבר שיש להם ניסיון, אז אנחנו יודעים שיש חוויות או יש תובנות שזה לא כל כך פשוט לתמלל אותם ולהסביר אותם לתודעה היומיומית. אנחנו מבינים אותם במצבי תודעה מסוימים ופחות מובנים לנו. ואז תודעה כשהיא שרויה בקושי ובכאב ובתסכול, ולפעמים יש דיבורים מסוימים שהם עלולים להישמע מאוד לא רלוונטיים או לא מובנים או מנותקים. אז ככה, איך מחברים, איך מתעקשים לומר את מה שנדמה כבעל ערך, ובאופן שזה יפגוש. ואני מרגישה שבימים כאלה שהרגישות שלנו והפגיעות שלנו ככה עוד יותר על פני השטח, אז אני עוד יותר ככה בזהירות הדבר הזה. אז בואו נראה איך הלך לי. אני רוצה להזמין, היום חשבתי ככה שההנחיה הראשונה שאני רוצה להציע זה לשאול אתכם מה שלומכם. ככה ממש להפנות השאלה, מה שלומי עכשיו? שזה מאוד מעניין. באנגלית זה... כן, זה איך אני. ובעברית זה איך השלומות שלי, איך הרווחה שלי, מה שלומי. כבר יש איזו ציפייה, צריך להיות שלום. אז מה שלומי? כרגע. ולפעמים לתשובה לשאלה הזאת אנחנו נגלה שיש יותר מדבר אחד שנכלול בתוך ה... הגדרה של מה שלומי עכשיו. אולי יש גם מה שלום הגוף וגם מה שלום הרגשות. ואולי זיכרונות תופסים מקום, או הנוכחות של הרגע תופסת מקום. אולי הדברים הנעימים או לא נעימים. אפשר לראות מה כרגע תופס את המרחב, מה לוקח מקום. למה, אם יש יותר מדבר אחד שמתרחש, למה אני נותנת רשות שהוא יהיה ההגדרה של מה שלום? ואפילו אם לא ענינו לעצמנו תשובה במילים, אפשר איזושהי תשובה ברושם הפנימי. כן, זה... והאם ההרגשה הזו, ההגדרה הזו של מה שלומי, היא משל עצמה? כמו מה שילדים אומרים, היא אובייקטיבית? או שהיא תלויה בתנאים מסוימים? מה תלוי מה שלומי הזה? למשל, עד כמה יש בי ציפייה להרגיש טוב? אני מצפה שהרף יתחיל מזה שאני ארגיש טוב, כנקודת מוצא, כמשהו שהוא מובן מאליו, שככה צריך. זה ציפיות יש לנו שהן ברורות לנו מאליהן. למשל, שהיום בשש תהיה ארוחת ערב. ציפינו או לא ציפינו? הייתה ציפייה? האם הייתה ציפייה, למשל, שיהיה לי טעים או שאני אשבע בארוחת ערב? בלי לשפוט אם זה בסדר או לא בסדר, פשוט לראות האם הייתה ציפייה. האם הייתה לי ציפייה היום שבאולם לא יהיו המון קולות ויהיה שקט? האם הייתה לי ציפייה כזאת? האם הייתה לי ציפייה שלא יכאב לי בגוף? האם ההתחלה של ההתייחסות לשלומי הוא בכלל מתחיל מאיזשהו רף ציפייה, זה ביחס אליו? אז מה קורה כשהציפייה נענית? מה קרה שכן, בשש באמת הוגשה ארוחת הערב, ואולי גם סבתי בה ועליתי. ומה קורה כשלא? מה קורה כשיש פער בין הציפייה לבין מה שמופיע בטבע, במציאות, ברגע? כן? פער בין הרצוי למצוי. מה קורה שם? בכלל איך זה יכול להיות אחרת, כן? עד כמה התודעה האנושית יש לה איזה הרגליות לקחת כמובן מאליו את כל מה שאנחנו מכירים. בין אם זה מכירים את היכולות שלנו. למשל, אני לוקחת כמובן מאליו שכשאני ארצה ללכת בסוף השיחה, אני ארצה לצאת מפה, יהיו לי פשוט רגליים, אני פשוט יניח את הרגליים שלי והם ילכו. מניחה את הבריאות הגופנית שלי. אני מניחה שעכשיו ברור שאני רואה אתכם, כן? מניחה. אז גם הדברים שקשורים, כן, ליכולות שלי, לחושים שלי, למסוגלות המנטלית, הגופנית שאני לוקחת אתם כמובן מאליו. וגם לתנאים של סביבנו, לתנאים חומריים למשל. איזה סטנדרט של בית, זה מובן מאליו שיהיה לי, לא פחות ממנו. כמה זוגות מכנסיים אמורים להיות לי בארון, כמה המקרר שלי אמור להיות מלא. איזה מערכות יחסים, מה אמור להיות במערכות יחסים שלי? איך אנשים אמורים להתייחס אליי? ועוד 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 ועוד. ואז מה קורה כשזה לא מתממש? או כשלרגע או יום אחד משהו משתנה או מתהפך? מה קורה ברגעים האלה שיש פער? מה קורה אז? מה קורה אז לחוויית שלומות שלי? לשאלה של מה שלומך? ומה אם שום דבר לא היה מובן? נגיד שלטיבטים יש כל מיני תרגולים שבעצם ככה לוקחים את החוויה, מנסים לדמות את החוויה, ואני מבינה את ההיגיון שלהם. למשל, לדמות את עצמנו כמתים, ואת ההיחבות של החושים. תדמיינו מה זה להגיח מלא לשמוע ללשמוע. אתם רואים לפעמים שסרטונים כאלה כן, חייכים. יש סרטונים כאלה ברשתות של ילדים שמחברים להם פעם ראשונה מכשיר שמיעה, או מבוגרים שהם עיוורי צבעים ומביאים להם משקפיים שדרכם רואים את הצבע. עכשיו, מה שחוזר בכל הסרטונים האלה זה הבן אדם כאילו ברגע הראשון הוא מאורגן, הוא כאילו מנסה לדבר על החוויה, והחוויה היא כל כך overwhelming שברגע הבא הוא פשוט פורץ בבכי. זה לא משנה ילד, מבוגר, גבר, אישה. החוויה של להתעורר לתוך חוש שלא היה שם היא פשוט וואו, וואו, אי אפשר לדמיין את זה. אני יכולה להגיד שאני מדי פעם יוצאת לאיזושהי התבודדות שגם לא אוכלים ושותים. והחוויה הזו, אחרי צמא, ללגום מים, זו אותה חוויה. פשוט, כאילו, אני רוצה להיות קול, וההכרת תודה טעם של המים, הקרירות של המים, האפשרות לבוא במגע עם רוויה, היא פשוט חוויה מאוד 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 מספקת, ממלאה, מחברת. ואני אומרת את זה על הספקטרום של מה קורה כשאין לנו ציפיות. ועד כמה החיווי הפנימי שלנו הוא הרבה פעמים נשען על ביחס למה שציפיתי. כן? זה לא ביחס לשום דבר או להכל, זה ביחס למשהו. אוקיי? כלומר שאני עכשיו חושבת שהאולם הזה מעוברר או חנוק ביחס למשהו אחר שחוויתי. ודאי, הייתי במקומות שהם יותר מעוברים ובמקומות שהם יותר חנוקים, ואיך זה היה להיות שם ברגע הזה. אספר עוד סיפור ממש יפה שקראתי ששחררו כמה מה אני חושבת הראשונה של התאילנדים, הם העבירו את הלילה בבית חולים, והם עברו את הבדיקות, והם ככה ישבו להם ביחד, והם ישבו בחוץ, ועובר שם אחד מאנשי הצוות. בכל זאת, אחרי יום מאוד מאוד ארוך, מאוד מאוד קשה, עובר, והם בחוץ, ושעה יותר מאוחרת, והם בחוץ, ובסוף הוא ניגש אליו, הוא אומר להם, תגידו, אתם לא עייפים? אז אומרים לו, אנחנו מאוד עייפים, אבל אין שום סיכוי שאנחנו נחמיץ את זריחת השמש. אנחנו כל כך מחכים, לא ראינו 50 ימים את השמש זורחת. אז באותו רגע חשבתי על, כן, על כל הרגעים שראיתי את השמש, ואמרתי לעצמי, אוי, למה היא כבר עלתה? כן, זה פשוט יחסי. איך החוויה משפיעה מתוך היחס. וישנה עוד ציפייה אנושית. היא הציפייה שדברים יישארו כפי שהם. אני אגיד, אני אומרת ציפייה אנושית, כי הרבה פעמים היא ציפייה שגלומה בנו, מבלי שאנחנו אפילו במודעות לזה. אני מצפה שאם הלכתי מהבית, כשאני אחזור, הדברים הם יהיו כמו שהם. ואני מצפה את זה על כל מיני דברים. אני מצפה שדברים לא ישתנו, אני מצפה שדברים לא יתפוגגו, שהם לא יסתיימו, שהם לא יעלמו. למרות שזה ידוע מראש. למרות שאם יש ידיעה אחת שהיא ודאית, נכון? זה שהדברים הם משתנים. שדברים מגיחים, נולדים, מופיעים, ומתישהו משתנים, ומתישהו מתפוגגים ונעלמים. זה קורה עם כל דבר. זה קורה עם עונות השנה, זה קורה עם הכלב שגידלנו, זה קורה עם מערכות יחסים, זה קורה עם השיער היפה שלנו, זה קורה עם כל דבר. הכל משתנה. אין שום דבר שאין בו את האיכות של של לחלוף. ובכל זאת החוויה הרבה פעמים שכשמשהו מסתיים, וכשבן אדם עוזב אותנו, בין אם זה בפרידה ובין אם זה מוות, היא חוויה מאוד מאוד קשה. אפילו הייתי אומרת, לפעמים קשה להתנחם. כן, אני אגיד, יש ככה, אפילו כל מיני משברים לאורך החיים. זאת אומרת, אבא שלי, כשהוא לא רצה לצאת לפנסיה, אני אמרתי לו, הייתי מתחלפת איתך. כן, אני... וזה היה ממש ממש משבר, משהו שם הסתיים, משהו שם מת, שקשה מאוד לוותר עליו. וזה היה ממש תהליך של אובדן, של אבל. אני אגיד שהרבה פעמים מה שמשותף לדבר הזה שמסתיים, שזה מרגיש שהוא לא הסתיים בזמן, שלא הגיע הזמן שלו. וזה מאוד לא פשוט להיפרד ממה שחשבנו או הרגשנו שאמור להישאר, או שלפי ההיגיון הפנימי שלנו עדיין לא היה אמור ללכת. בין אם זה העבודה שלנו, בין אם זה המשקל שלנו, ובין אם זה אדם שסיים את חייו. אני חושבת שזה קשור גם לקושי של להיפרד ממשהו שמיטיב איתנו, וגם לתחושה של ביטחון, שיש איזשהו היגיון, שיש איזשהו סדר, שיש איזושהי קביעות או הבטחה שדברים יהיו באופן מסוים. ומה קורה כשהם נשמטים? Okay. מה קורה שמה שחשבנו לוודאי ושיש לנו עליו שליטה, פגשנו את האניצ'ה. פגשנו שהחוק הזה של החולף ומסתיים חל גם עליו. הרבה פעמים ברגעים האלה יש משהו שהוא כל כך לא פשוט להיות איתו, שהראש מיד רץ לסדר, לסדר לנו מציאות חלופית, להסביר לנו למה זה, מה או מי השם, איך זה אמור להיות, מה אני אעשה ומיד מה אני אפעל. אנחנו נעשה הכל, בין אם זה בראש או בפעולה, כדי לנסות לשחזר או לתקן או לפתור את מה שמרגיש כמו לא הגיוני, לא יכול להיות. ואחד הדברים שיהיו לנו, לא תמיד יהיו לנו זמינים, זה להיות עם זה. סטיבן ג'נקינסון, שהוא ככה נמיכה שרבים מכירים, הוא מורה רוחני, אני לא יודעת בדיוק מה היו אבות המייסדים שלו, אין ספק שיש לו איזשהו רקע בשמניזם, והוא מתעסק הרבה מאוד עם איחוי של אבל, הוא עובד עם אבל, וגם עם קבוצות קונפליקטואליות. הוא היה פה בארץ, והוא נפגש גם בזום מאז תחילת המלחמה, והוא איש שמאוד שווה להקשיב לו. ואחד הדברים שאני תרגמתי בתרגום אילג, אבל אני מקווה שזה מעביר את רוח הדברים, אומר ככה. אבל הוא סוג מסוים של אהבה. אהבה למה שנעלם ולמה שהסתיים המגע איתו. אהבה היא סוג של אבל, של מה שעדיין לא נעלם, אבל מתישהו הסתיים ויעלם. אנחנו במעגל הזה. כן. הוא כמו מחזיק שני קצוות שהם אולי נדמים כמו שני קצוות רחוקים שהם שונים כל כך זה מזה או רחוקים. מצד אחד תחושות שקשורות לאובדן ולכאב ולצער ולגעגוע ולקושי להשלים עם המציאות. ובצד השני לכאורה תחושה של אהבה ושל לב מלא ופתוח. ואולי הוא הצביע פה על משהו שבאופן לפעמים ככה, בלי ששמנו לב, אנחנו עושים עם כל אותם רגשות שקשה לנו להרגיש. שאנחנו עושים להם קצת פחות מקום. ואולי, או מה שאני מבינה שהוא מצביע ואומר, גם שם, גם בלב של הקושי והכאב והחוסר מובנות, איך בכלל זה הגיוני שזה יתקיים במציאות, גם שם חיים פועמים. גם שם חיים זורמים. והזרימה של החיים היא לא שייכת רק לזמנים של שמחה. ובואו נדמיין, תדמיינו את הזמנים באמת, רגעים שחוויתם שמחה, תחושת מסוגלות, תחושה של בהירות או חדות תודעתית, של שלווה ושקט. יחסית בזמנים כאלה, קל להרגיש את הפעימה של החיים או את הזרימה של החיים, נכון? קל להכניס אוויר. קל להרגיש שיש אנרגיה שעוברת בגוף. אבל בעצם החיים לא כל כך שואלים אותם, ו... אפשר לראות איך הם מתקיימים גם בזמנים של כאב, של פחד, של חוסר אונים, של בלבול, של אובדן. יש לנו איזושהי ציפייה אנושית נוספת, שהיא קשורה לציפייה הראשונה באיזשהו אופן, אבל זה עוד, כזה עוד, עוד שביל, שהיא הציפייה להרגיש טוב. Okay. וחבוי בה איזושהי מובלעת, או איזושהי הנחה שלא נוכל להכיל, לא נוכל לשאת קושי וכאב. ואז הרבה פעמים מה שקורה זה איזושהי תנועה של קיבוץ אל מול רגשות קשים. מכירים? תנועה של קיבוץ אל מול רגשות קשים. אפשר גם בזה לרגע לראות איזה רגע כזה. זה מרגיש כאילו לפני זה היה בסדר, ופתאום משהו סוגר אותנו, או מנתק אותנו, או מחבא אותנו, או מעיין אותנו. או להפך, אנחנו נכנסים לאיזה שערה ולאי שקט ולאי בהירות ולמשהו שלא מפסיק לזוז. כל מיני צורות של לב מתכווץ. לב שאומר, זה קצת too much, אני לא מאמין שאפשר יהיה לעמוד בזה. אז עדיף קצת להתרחק. ושלא נחוש את כל הגוונים ואת העוצמה של הכאב. עכשיו אני רוצה להזמין אתכם רגע ממש לכווץ את הכתפיים ולראות מה קורה לנשימה בלי שדיברנו על הנשימה. אוקיי, בואו נשחרר את זה. תנו להעביר להיכנס. מה קורה ברגע הזה? אצל מי הנשימה נעתקה או ככה נחלשה ברגע הזה, כן, נכון? וזה מה שקורה לנו הרבה פעמים. זאת אומרת, התנועה הזו שכמו רוצה להגן לנו על הלב וככה עוצרת אותנו מלהיות במגע, היא עוצרת את כל הזרימה של החיים, את כל מה שכלול, זה ככה, הכל כלול, הנעים והלא נעים ביחד. והתנועה הזאת היא מאוד מוכרת ואפילו מעוגנת בתרגול, והרבה פעמים אנחנו נקרא לה hindrances, חמשת האורחים, מכשולים. מכירות? פגשתם? יצא לכם לפגוש? כן, אני אזכיר. זה נקרא אורחים, כאילו מצבי תודעה או מצבי הרגשה, שהם חלק מההוויה האנושית, והם פשוט באים לבקר, אז אנחנו קוראים להם אורחים, כדי שלא נחשוב שהם בעיה. בכתבים הם קוראים מכשולים, כי הם מונעים מאיתנו את הזרימה המלאה של זרם החיים. בעצם קצת מרחיקים אותנו מלפגוש את מה שקורה ברגע הזה. היום מישהי באחת הקבוצות, היא אמרה לי, נרדמתי היום הרבה, ואני חוששת שאולי זה כדי לא להיות במגע עם דבר מה אחר שלא כל כך נהיה. והחשש שלה יש בו אמת. אנחנו לא יודעים בוודאות, אבל הרבה פעמים, כן? המכשולים או האורחים האלה, הם עולים על פני השטח, כדי לתת קצת פחות מקום, כדי קצת למסך את מה שקורה ברגע הזה, הם מכשולים מפני להיות במגע מלא עם הרגע הזה. כן? ובואו נראה איזה מכשולים פגשתם או בתיאוריה, לא פגשתם אישית, אבל אתם יודעים שהם קיימים, יודעות שהם קיימים. כן? נגיד, ספק. Okay? אז אם אני בספק, אז אני כמו כל הזמן מספרת לי, זה כן המציאות, זה לא המציאות, זה כן, אני כן צריכה לעשות, אני לא צריכה לעשות. לא מאפשר לי ממש להיות עם מה שנמצא לפני. מה עוד? תוקפנות. כן, ובאופן כללי כל הצורות האלה של הדיפה, של התנגדות, של כעס, של אני חודפת מעליי את מה שנמצא, כן? או שאני מתרחקת ממנו, או שאני עודפת אותו, כן? אשמה. ואשמה, אני אגיד, היא טריקית, כי היא מאוד מרגישה כמו רגש, אבל זה בעצם מצב תודעתי. יש בזה חלקים מאוד מנטליים. שמספרים לי סיפור על מישהו שהוא לא בסדר. הרבה פעמים זה אני. כן? והאשמה הזאת היא מגיעה הרבה פעמים עם סט של רגשות. כן? קורא לנו באשמה, אנחנו מסגשגים או כן, נמנעים, מתכווצים. מה עוד? השתוקקות. כן. אני כל הזמן בנהירה, בתנועה אל הדבר הבא, אל העתיד, אל מה שמחוץ לחדר, אל המצב תודעה שאין לי כרגע. אני ממש בפתיחות, למה אומרים שאני בסגירות? אני ממש פתוחה לכל מה שהוא לא הרגע הזה, כל מה שלא קורה כאן ועכשיו. עייפות, מיסוך, עמימות, כבדות, כהות. זה בכלל מצב תודעה שאין בו כמעט תודעה, זאת אומרת, התודעה בעצמה, לא רק שהיא נצבעת, היא כמעט נעלמת. היא לא מאפשרת לנו לחקור, כי אין שם מי שיחקור, אין שם מי שיהיה במה. עוד? חוסר שקט. חוסר שקט בגוף, בתודעה? גם, גם. מכירים חוסר שקט? פגשתם? מי פגש חוסר שקט? אני אגיד לאלה שמקדימה, לא הייתם לבד. אוקיי. התיכון, והאי שקט, הבאבלינג הזה, הוא הרבה פעמים אפילו כשכואב לי משהו, אני פשוט זזה כל הזמן, אז אני לא ארגיש את הכאב ברצף. אם אני רגע אנוח, אני פתאום אצטרך להיפתח, להיות במגע עם הכאב. כאב פיזי, אבל באופן דומה גם כאב רגשי. אז אני זזה. אז המצבי תודעה האלה הם בעצם איזושהי צורה ככה מאוד נחמדה של לשמור על הלב שלנו, שהוא לא יתאכזב, שלא נרגיש חלשים, שלא נרגיש חסרי אונים, שלא נרגיש מבולבלים. אבל אמרנו כבר, הם לא מאפשרים לנו להיפגש, הם לא מאפשרים לנו להיפתח ולהיות במגע עם מה שקורה עכשיו. ולא רק זה, זאת ועוד, הם מבודדים אותנו. הרבה פעמים התנועה הזו של להתכווץ, של לשמור על עצמנו, של להיות אחוז באיזה רעיון, לוקח אותי להיות מאוד מאוד מבודדת, מאוד להרגיש שאני לא מובנת. להרגיש שאני לא אוכל להיות במגע, לא עם אחרים, אני פחות פתוחה בכלל להיות במגע עם העולם. וביחד עם זה, זה לא מאפשר לנו גם להיות במגע עם העומקים של עצמנו, עם המסתורין, עם הדברים היותר מעודנים, כי אנחנו לכודים באיזשהו משהו שהוא מאוד מאוד ספציפי, הוא מאוד מאוד מוגבל. לא פתוחים למה שהרגע הבא מביא. אז אני שואלת אתכם ואת עצמי, מה בזמן הזה, מה זה התנועה שיכולה להזכיר לנו? להסכים להיות במגע. ואני אומרת להסכים להיות במגע, אני לא אומרת לפתוח את הלב, כי יש מצבים שזה לא מרגיש שזה נגיש להתרחב ולפתוח את הלב. אבל איך נוכל ולו להיות במגע גם עם הלב שהוא מקובץ וסגור. איך נעשה איזושהי תנועה של אינגייג'ינג, של לחבור, של להתקרב, לחבור קודם כל לעצמנו, כמו לשלוח יד לעצמנו, לרגשות שהם מרגישים בלתי נסבלים, להתקרב ולבדוק, אולי כן אפשר להתקרב, אולי כן אפשר להיפתח. לשלוח יד גם אל החברה, אל הסביבה שלנו. באמת הרבה פעמים מה שתנועה של כאב עושה היא מבודדת אותנו. בימים האלה אחד הדברים שיכולים מאוד מאוד לתמוך, זה להיות במעגלים של קשר, לא משנה, כן? לפעמים זה אפילו מעגלים בקבוצת וואטסאפ, או באיזה קבוצה בפייסבוק, אבל להרגיש קשר עם אנשים אחרים בחיים. כן, להרגיש את הזרימה שלי החוצה ממני, ושמשהו חדש מגיע אליי מבחוץ. להרגיש שיש עוד אנשים שאכפת להם, עוד אנשים שגם חווים וגם קשר עם מה שנשאר ראוי להנהגע ממנו בעולם. אוקיי? בזמנים שאנחנו מאוד מאוכזבים מהעולם, מכירים זמנים כאלה? גם בזמנים שהעולם מאכזב עדיין יש דברים שראוי להנהגע ממנו. גרה בגליל העליון, ואני אגיד שבשבוע האחרון, כל פעם כשקמתי בבוקר, הרעות היא כל כך כל כך צלולה, שזה בכלל לא היה משנה מה מצב הרוח שלי, אי אפשר היה שלא להתפעל מזה. רואים את כל השדות של העמק והעננים, אי אפשר, זה לא יכול שלא להתפעל מזה. ריח של פרח, לפעמים, לא יודעת אם שמתם לב מה ריחות עושים, אנחנו כאילו, וואו, מובן מלאב, טוב ורד, מה קורה ברגע הזה, שאני ננגעת ופוגשת ריח של ורד? מוזיקה. איך עושים תנועה של אינגייג'ינג? לאט ובעדינות. נספר שני סיפורים. סיפור אחד הוא על מטופל שהגיע אליי לקליניקה אחרי תקופה מאוד קשה. הוא לא ישן הרבה מאוד זמן. והוא הגיע אליי הפוך, נגיד את זה ככה, הוא לא יכל להסתכל עליי, הוא לא יכל היה לדבר איתי. הוא היה ממש כפו. ואחרי כל מיני ניסיונות, הדבר היחיד שהגענו אליו להסכמה, זה האם הוא יכול את כפות הרגליים שלו לעשות ככה. והוא עשה ככה. ועוד קצת ככה. זה הכל. והוא התחיל לבכות. ונכנסה איזושהי תנועה. ופתאום יכל היה להתחיל להיות מפגש. וזה התחיל מזה. לפעמים התחושה היא שאנחנו כל כך רחוקים והלב כל כך סגור ש... כמה קילומטרים נצטרך ללכת עכשיו עד שמשהו יתחיל? אז לא, זה יכול להתחיל ממש מדברים קטנים. מלהסתכל על העלים של העץ הזזים. מלשים לב לנשימה אחת. נכון, הרבה פעמים זה לא עובד. אבל כשנשים את עצמנו בפתיחות, לפעמים יש סיכוי שמשהו יעבור. והדבר השני שרציתי לספר, שפעם ראיתי סרט שנקרא לארס והבחורה האמיתית. מישהו ראה את הסרט הזה?
כן?
אוקיי. ובסרט, אז אתם תתקנו אותי אם אני טועה. בסרט יש איזשהו בחור שזה ניכר שהחיים לא היו אליו כל כך ידידותיים, ומשהו בלב שלו מאוד, הוא מאוד צמצם את החיים שלו. מאוד מאוד כזה בקשרים אנושיים, לא, חיים מאוד קטנים. ביום אחד הוא מזמין, מגיע הבית החבילה, והוא הזמין בדואר אישה מתנפחת. ואחותו אומרת, סבבה, צחוקים וזה, אני לא זוכרת, ראיתי את זה לפני 4 שנים, אבל לאט לאט היא קולטת שהוא מתחיל להתייחס אליה מאוד מאוד ברצינות. ופתאום זה גורם לו לצאת מהבית, כי הוא הולך לעשות איתה קניות, מה שהוא לא עשה קודם, והוא רוצה להשקיע בה, אז הוא עושה בשבילה כל מיני דברים. ודרך הדבר הזה, שנראה לנו הזוי לחלוטין, ומגוחך לחלוטין, מתחילה לחלוחית בלב שלו. הוא מתחיל להיות במגע עם האנשים סביבו. עד שיום אחד הוא מודיע לרופאה שלו שהיא חולה בחורה הזאת. ואחרי כמה זמן הוא גם מודיע שהיא מתה, הבחורה מפלסטיקה. כן. בעצם הוא כבר אולי מוכן להושיט יד לאנשים שהם לא מפלסטיק. וזה מתחיל בחבילה של בובה מפלסטיק. אז הפוטנציאל האנושי הוא מאוד גדול, אני רק אומרת. עכשיו אני אקריא עוד ציטוט מאוד מאוד יפה של אתי הילסו, שאישה כנראה ברוכת כישרונות, שחיה, יהודיה שחיה באירופה, אני חושבת בהולנד, אם אני זוכרת נכון, והיא חוותה את הגטו, ולבסוף היא נרצחה במחנה ריכוז, ובכל זאת בתוך תנאים חיצוניים מאוד מאוד קשים היא חוותה חופש הולך ומתעצם בחוויה הפנימית שלה. וחוץ מהכתיבה המאוד מזוקקת שלה, מה שמאוד יפה, זה מחבר אותי למה שאמרתי בהתחלה, של מאוד להיזהר, לא לדבר לאנשים מעל הראש, כמו לא להגיד, תראו, זה ככה, זה קל, זה... לצטט מישהו שחווה את הקשיים והפחדים הכי גדולים מדבר ככה, זה לי זה נותן לנו השראה. מקווה שלא לכם, אני אומרת ככה. תנו לצערכם את כל המרחב והמקלט שבכם שהוא זקוק לו. שכן אם כולנו ניסה את צערנו בפתיחות ובאומץ, הצער שעכשיו ממלא את העולם יימוג. אך אם לא תייצרו בתוככם מקלט מועיל לצערכם, במקום זאת תשתמשו ברוב המרחב שבתוככם לשנאה ולמחשבות על נקמה, שמהם ייוולד צער נוסף לאחרים, כי אז הצער המתקיים בעולם לא ייעלם אלא יתרבה. הייתה פה עוד שורה שעכשיו אני רואה שהמדפסת לא התפיסה, אז אני חייבת לכם. אני כן אקריא שוב. אם כולנו ניצא את צערנו בפתיחות ובאומץ, הצער שעכשיו ממלא את העולם, אז אני ממש ככה מסיימת, ולא הצעתי בעצם שום פתרון לחוסר האונים ולכאב. ואולי כי לא בהכרח רגשות קשים הם בעיה, אלא הם חלק אינרנטי בחוויה האנושית, והם חיים ש... ראוי למצוא דרך טובה וערה לחיות אותם. לא בהכרח צריך לפתור אותם. אולי יש משהו בדרמה שמצביע על דרך מיומנת לחיות את החיים האלה. אפשר מפגש פתוח, נגיש, בפנימיות שלנו, מעבר לדעות, מעבר לחוויות הרגע. בזה מסיימת את. תודה על ההקשבה.